בפרק היום אני הולך לדבר איתכם על משהו שמשותף לכל המתאמנים כולם בכל רחבי העולם, לא משנה אם אתם רצים, שוחים, מתאמנים בקונקפו או עושים אימוני כוח בחדר כושר. התופעה וההרגשה שכולנו מכירים אותה, תופעת השרירים הדפוסים. מכירים את זה שסיימתם אימון ואחרי כמה שעות או אפילו יום, יומיים אחרי זה, פתאום אתם מרגישים שכל השריר שלכם תפוס, מותש, רגיש? אז מה זה התופעה הזאת? כבר כמה מתאמנים שאלו אותי, תגיד לי, למה אני נתפס? איך אני יכול להימנע מהתפיסות הזאת? האם יש דרך שאני יכול להפחית את זה? ואם אנחנו נעשה מתיחות לפני האימון, זה יעזר? כי יש איזה מאמן אחד שאמר לי שהמתיחות מורידות את הכאבים שרירים מאוחרים האלו אחרי האימון. אז על כל הדברים האלו ועל כל השאלות האלו אני הולך לדבר איתכם ממש ממש בפרק שעכשיו אני הולך לדבר על שרירים דפוסים. מה זה השרירים הדפוסים האלו? למה זה בכלל כואב לנו? למה זה קורה בשריר? ואיך אנחנו יכולים להימנע מהם? והאם יש דרך להפחית אותם? ובסוף הפרק מחכה לכם בונוס אפילו, האם אפשר להתאמן כשדפוסים בשריר, והאם זה שאני תפוס זה אומר שהאימון שלי היה יותר טוב. אז לפני שאנחנו מתחילים, פתיח קצר וכבר מתחילים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. אני ישראל דיין, מאמן כושר אישי מאיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. אז אם אתם עדיין לא מכירים אותי ואתם לא כל כך מכירים את הפודקאסט, אז קודם כל תודה רבה לכם שבחרתם לשמוע את הפרק הזה. אני מאמין שיש לכם עוד המון המון מה ללמוד ולהשאיר את הידע שלכם בכל הפרקים שכבר עשיתי בפודקאסט. נכון לעכשיו, לפי הספירה שלי, אנחנו עומדים כבר על 75 פרקים בפודקאסט הזה, רעיונות עם אנשי מקצוע, עם אנשים מעניינים מכל רחבי העולם של הכושר, תזונאים, פסיכולוגים, מאמני כושר, פיזיותרפיסטים, אז יש לכם מה לראות ולהיכנס לתוך הפודקאסט. אם אתם עדיין לא מכירים אותי, אז כמו שאמרתי, אני ישראל דיין, ואני עוזר לאנשים להשקיע בעצמם ולראות יותר תוצאות בעולם של הבריאות והנראות והאסתטיקה. אז אם בא לכם להתאמן יותר טוב, לראות יותר תוצאות, אתם מוזמנים גם לפנות אליי, ואני יכול לעזור לכם. אז בואו נתחיל היום בפרק שלשמו התכנסנו. אני הולך לדבר איתכם על כאבי שרירים מאוחרים, שזה מה שקוראים לזה שרירים דפוסים. תפוס לי האמסטרינג, תפוס לי הארבע ראשי, תפוס לי החזה, אחרי איזה אימון שעשיתי במכון כושר. אז למה זה קורה ומה נוצר שם בתוך השריר שלנו שגורם לנו כל כך להיות דפוסים? ולמה אני לפעמים תפוס יותר ולפעמים תפוס פחות? יש אנשים שנתפסים יותר ונתפסים פחות. אז בואו נתחיל קודם כל, מה זה ההגדרה של הכאבים האלו? אז הכאבים האלו זה כמו שאמרתי כאבי שרירים מאוחרים, כלומר הרגשה של שריר שהוא תפוס, מותש, רגיש לאחר כמה שעות משעת האימון ועד 72 שעות לאחר איזשהו אימון כלשהו. חייבים לומר שזה יכול לקרות גם אפילו בתוך האימון, והרבה פעמים זה יכול לקרות גם 72 שעות יותר מאחרי האימון. זאת אומרת, יכול להיות שגם 4-5 ימים השריר יהיה עדיין תפוס. אני חייב לציין שאם זה מעל 3-4 ימים, חשוב להתייעץ עם המאמן או עם איזה פיזיותרפיסט או רופא, כדי לראות שזה באמת תקין ולא נוצרה פה איזה חריגה מסוימת שאני אדבר עליה גם בתוך הפרק. אז לבסוף, הדבר הזה נקרא באנגלית DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. זאת אומרת, השרירים שלנו כאובים אחרי האימון. זה הדבר, קוראים לזה כאבי שרירים מאוחרים. והכאבים האלו מתרחשים לרוב אחרי אימונים חדשים, שינוי מסוים בווריאציות, בעצימות, בנפח של התרגילים, או אפילו לאחר ריצות, שחיות, ובגדול זה נראה שכל פעם שיש איזה גירוי חדש לשריר, יהיו לרוב כאבי שרירים מאוחרים, לפעמים יותר ולפעמים פחות, אבל בדרך כלל זה אומר שנוצר איזושהי תזוזה בתוך המעטפת של השריר. עכשיו בוא נבין שנייה אחת, מה בדיוק קורה בתוך השריר שאנחנו מרגישים ככה? האם אנחנו קוראים את השריר? האם זה חומצת חלב, לקטט, כל מיני דברים שאנחנו צריכים להוציא, לשחרר? אז בואו נעשה בזה סדר. ככל הנראה, לפי מה שאנחנו יודעים היום, ואני בכוונה אומר מה שאנחנו יודעים היום, כי יכול להיות שזה ישתנה עוד כמה חודשים ושנים לפי המחקרים, ובעבר ידענו דברים אחרים. מה שאנחנו יודעים היום זה גירוי של הנוסיספטור, שזה קצוות עצב חופשי שמגיבים לגירויים שונים בסביבת השריר ושולחים אותות כאב למוח. אז אם זה נשמע לכם סינית זה בסדר, זה גם נשמע סינית גם בשבילי, אני לא ביולוג או פיזיולוג של המאמץ. בסוף אנחנו רוצים להבין בגדול מה קורה שם. ככל הנראה, זה קצוות של עצבים שנמצאים במעטפת של השריר, והם מגיבים לסוג של דלקת או הפרעה של הסרקולציה של כלי הדם שנמצאים סביב השריר, ולכן זה מה שגורם לנו סוג של כאב, וזה מה שגם גורם לנו את התחושה הזאת של שריר תפוס או מגורה. ולא, זה לא חומצת חלב שמצטברת בשריר שצריך לפרק אותה, כמו שאנחנו שומעים כל פעם בכל מיני שידורי טלוויזיה של נינג'ה או של כדורגל, וזה גם לא קרעים מיקרוסקופיים בתוך השריר. פעם חשבנו שזה קרעים מיקרוסקופיים בתוך השריר, היום אנחנו יודעים שזה לא ממש ההסבר הנכון, זה פשוט סוג של גירוי שקורה לנו בתוך המעטפת של השריר. אז אחרי שהבנו מה זה הכאבים האלו ולמה הם קורים בתוך השריר, אז מה אנחנו עושים? וכמו שאמרתי, למה הם קורים, והאם יש לנו איזה דרך להימנע מהם או להפחית אותם? אז תראו, בגדול יש לי פתרון פנטסטי למי שרוצה למנוע את כאבי שרירים מאוחרים. זה צעד מאוד מאוד פשוט, הוא גם לא דורש כמעט מאמץ, פשוט אל תתאמנו. אם לא תתאמנו, אז כנראה גם לא תתאפסו בחיים, וזהו, סיימנו את הסיפור, ואם לא תתאמנו, אפילו לא תרימו איזה שקית זבל או את הילדים שלכם בפארק, גם לא תהיו דפוסים לעולם. אבל בגלל שאנחנו פה פודקאסט של כושר ובריאות, ומי שמקשיב לי פה, מתישהו מתאמן או יתאמן, זה לא משנה, אתם מתישהו תתחילו לעשות איזשהו ספורט, ריצה, הליכה, שחייה, וזה יקרה לכם. אז איך אנחנו נמנעים מלחטוף כאבים מטורפים או כאבי שרירים מאוחרים? אז בגדול יש לנו כמה אופציות. אופציה ראשונה זה לדעת, להבין ולהבין מה מתאים לנו. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים קופצים מעבר לפופיק שלהם, ואז מה שקורה, הם נתפסים יותר על המידה. זאת אומרת, אם למשל עכשיו אני מתחיל לרוץ, ואני ישר יתחיל לרוץ 5-6 קילומטר, כשעד עכשיו לא רצתי כלום, אז יהיה לי סבל מאוד גדול גם במהלך הריצה, וככל הנראה יהיה לי גם שרירים מאוד 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 דפוסים אחרי האימון. אותו דבר אימונים של מתאמנים מתחילים. יש לי הרבה מתאמנים מתחילים שמגיעים אליי, אני אחד המומחיות שיש לי פה בסטודיו, זה לקחת אנשים מ-0, כאילו יש כאלו שמגיעים ממינוס של כושר, ולהביא אותם לתוצאות. ובאימון הראשון אני אף פעם לא קורע את המתאמן שלי. עשיתי את הטעות הזאת בעבר, שקראתי כמה מתאמנים באימונים הראשונים, רובם לא המשיכו איתי, רק בגלל שזה פשוט, עשיתי את הטעות הזאת, וזו טעות מאוד מאוד חמורה, ואני מצטער על כך היום, אבל מה שקרה זה שאנשים האלו סבלו כל כך, והיה להם שרירים כל כך דפוסים הרבה ימים אחרי האימון, שהם לא הצליחו להכניס לעצמם בראש שזה לא יהיה ככה כל אימון, ופשוט הם נטשו את האימונים ולא הסכימו להמשיך לחבילת אימונים. אז אם אתם מתאמנים מתחילים, או שאתם עכשיו עושים את הצעדים הראשונים שלכם בעולם האימון, או שאתם מאמנים, שמאמנים מתאמנים מתחילים, אל תעשו את הטעות שלי, אל תאמנו אותם חזק, ואז אנחנו נמנע את הקושי שלה ואת הכאבים של השרירים מאוחרים. דבר שני, זה לתרגל את הדברים שאנחנו רוצים לעשות. זאת אומרת, אם למשל עכשיו אני רוצה לרוץ 10 קילומטר במרוץ, ועד עכשיו רצתי 5, מה שיקרה אם אני אקפוץ קפיצה כזאת גדולה, כמו שאמרנו, אז יהיה לי כאבי שרירים מאוחרים גדולים. אז מה שחשוב זה לתרגל את הנפח לאורך זמן, להגדיל לאט לאט את ה-5, ל-6, ל-7, ואפילו לעשות סוג של ריצות נפח לפני התחרות עצמה, נגיד לעשות 9.5, לעשות 9 קילומטר, כדי להרגיל את השריר למאמץ שקרוב ל-10 קילומטר. אותו דבר עם משקלים. אם עכשיו, אני זוכר שלפני כמה חודשים עשיתי 120 קילו דדליפט או 120 קילו סקווט ל-5 חזרות. ועכשיו אני אומר, יופי, עשיתי את זה בעבר, בוא נעשה את זה עוד פעם, אחרי שחודשיים לא עשיתי. ככל הנראה אני ארגיש ממש ממש תפוס אחרי האימונים. זה קרה לי פעם אחת ולא הצלחתי ללכת כמעט 4 ימים. אז אני ממליץ לכם להימנע מזה, ואז ככה אתם תמנעו את הכאבי שרירים מאוחרים. אחד מהדברים שאנחנו עושים הרבה היום בתחרויות, ובעיקר מאמנים של ספורטאים, זה נקרא אפקט חוזרני. אנחנו מתרגלים את התנועות שאנחנו הולכים לעשות במהלך התחרות, בכל מיני וריאציות, בעיקר אקסצנטרי, זאת אומרת, דגש על הירידה ודגש על הבלימה של השריר, ואז ככה אנחנו מרגילים את השריר לעבוד בעצימות הרבה יותר גבוהה, ואז ככה יש לנו פחות כאבי שרירים מאוחרים. למשל, רצים או שחקני כדורגל שעושים תרגיל שנקרא נורדיק רול, בדגש על האקצנטרי, ואז ככה הם מפחיתים את הכאבי שרירים מאוחרים שלהם. אז זה לספורטאי על, וזה גם טוב לנו. אז עכשיו הבנו איך אנחנו יכולים להימנע מזה, או יותר נכון, להפחית את הכמות של הכאבים לאחר האימון, אבל מה אנחנו עושים אחרי האימון? נגיד ונתפסנו, ויש לנו עכשיו כאבים מאוחרים, או סתם ככה, עכשיו ממש תפוס לנו החזה, או הרגליים, או הגב תחתון, מה אנחנו יכולים כדי להפחית את זה? אז יש לנו כמה וכמה אסטרטגיות שאנחנו יכולים לעשות את זה. עכשיו, אני לא חשבתי עליהם לבד, זה מחקרים שעשו את זה, זה לא אני, אני לא חוקר, ומי שהביא לי את המחקרים האלו זה טל בן משה, שהוא מנגיש נהדר, וגם התארח בפודקאסט שלי פה, בפרק 60, לפרק ממש ממש חשוב, על איך ללמוד ואיך להיזהר משרלטנים, ואיך אנחנו יודעים מה זה מחקר איכותי וטוב, והוא נותן לנו כמה מידע, כמה דברים ונקודות, על איך אנחנו יכולים להפחית את הכאבי שרירים מאוחרים, לאחר שהם כבר נוצרו. אז יש לנו בערך 4 דברים שבערך יכולים לעזור לנו אחרי האימונים. דבר ראשון זה עיסוי. אנחנו יכולים לעשות לעצמנו סוג של עיסוי אחרי האימון, 20-30 דקות אחרי האימון, זה המחקר שנעשה. למשל אפשר לעשות אולי גם על גלגל עיסוי או עיסוי מבן אדם. עם גלגל עיסוי אני לא יכול להבטיח לכם שזה יהיה כמו עיסוי מבן אדם, אבל אנחנו רואים שיש הפחתה של כאבי שרירים מאוחרים לאחר עיסוי שנעשה 30-20 דקות אחרי האימון. אז זה אופציה אחת. אופציה השנייה, יש לנו גם חבישות לחץ, שזה כמו גרביים של לחץ מסוימות שהן איכשהו עוזרות לשחרר קצת יותר את השריר. יש לנו את המנוחה האקטיבית, מה זאת אומרת? נגיד עכשיו סיימתם אימון רגליים, תעלו על הליכון אחרי האימון לאיזה 20-30 דקות של הליכה, וזה יכול לעזור לכם להפחית את הכאבי שרירים מאוחרים, ככל הנראה בגלל שזה מגביר את זרימת הדם בתוך השריר, לתוך המעטפות של השריר, וזה עוזר לפנות שם כל מיני דברים, מטאבולים שונים שלא ניכנס לזה. אז זה דבר שלישי שאנחנו יכולים לעשות. מה שאנחנו כן עוד יכולים לעשות, זה אנחנו ראינו שגם קפאין עוזר להפחית כאבי שרירים מאוחרים לאחר האימון. אבל המחקר בדק את זה על רוכבי אופניים שלקחו שתי מנות של 250 מיליגרם קפאין כל פעם. זאת אומרת שבמצטבר, במהלך היום אחד, הם שתו 500 מיליגרם קפאין, שזה המון. ההמלצה של ארגון הבריאות העולמי זה להגביל את זה עד 400 מיליגרם ליום, תלוי כמובן במשקל גוף. אז אני לא ממליץ לכם לעשות את זה לפני האימונים שלכם או לפני אימוני רגליים, לקחת 500 מיליגרם קפאין, כאילו 250 לפני אימון ו-250 אחרי אימון, זה לא המלצה שלי, קצת זהירות עם הדבר הזה, במיוחד אם יש לכם בעיות של לחץ דם, או חס ושלום סכרת, או כל הדברים האלו, או בעיות לבביות, זה מאוד מסוכן לא לעשות את זה לבד. אז מה היה לנו עד עכשיו? בוא נסכם את זה, כי אני זרקתי פה המון נתונים, ואני עושה גם את הפרק הזה, אני רוצה שהפרק יהיה מתומצת ומרוכז, שייתן לכם פעם אחת ולתמיד את הגדרה של הכאבים, למה זה קורה, ואיך אנחנו יכולים להימנע ולהפחית מזה. אז אמרנו, יש לנו כאבים שנקראים שרירים דפוסים, כאבי שרירים מאוחרים, הם מתרחשים בגלל שינויים במעטפת של השריר וקצוות עצבים ששולחים לנו אותות למוח. איך אנחנו נמנעים מזה? 1. לא מתאמנים, 2. לא קופצים מעל הפופק באתגרים או בווריאציות חדשות של תרגילים או במשקלים חדשים או נפח של אימונים מאוד מאוד גבוה, ואיך אנחנו מפחיתים את זה אחרי שזה קורה, אז יש לנו עיסויים, חבישות לחץ, מנוחה אקטיבית, ואנחנו יכולים לעשות גם אולי קצת מתיחות. עכשיו, בוא נלך קצת לדבר שכמעט כל מאמן שמתחיל חושב שזה עוזר, והרבה מתאמנים שהגיעו אליי אמרו לי, אני חייב לעשות מתיחות אחרי האימון, כי איזה מישהו אמר לי שאם עושים מתיחות, אז זה מפחית את הכאבי שרירים מאוחרים. אז בוא נתחיל. דבר ראשון, אני קורא לזה, תבחרו את המלחמות שלכם. אם אתם מאמנים ואתם מקשיבים לי עכשיו, אני יודע שיש הרבה מאמנים שמקשיבים לי, אני לא מתווכח. אם מישהו זה עוזר לו, שיעשה את זה, אין לי בעיה. זה קוראים לזה אפקט פלסבו. אם הוא חושב שהוא יעשה עכשיו 5 דקות של מתיחות אחרי האימון, וזה יעזור לו לפחות כאבי שרירים מאוחרים, בסדר, הכל טוב, אחלה. אבל אם אנחנו רוצים להיות מחקריים, ואנחנו רוצים להבין באמת מה קורה, נמצא אפס קורלציה, זאת אומרת, במחקר שבדקו סקירה של קוקרין, שזו סקירה מאוד מאוד חשובה, על מתיחות לאחר האימון, ראו שזה יפחית את הכאבי שרירים מאוחרים, נגיד אם יש דרגה מ-1 עד 10, אוקיי? מדרגה מ-1 עד 10, אז איך אומרים לזה? המתיחות אחרי האימון הציגו שזה יפחית את זה ב-1 או כאילו ממש מזרים מאוד, זאת אומרת, מתיחות כמעט לא הפחיתו את הכאבי שרירים מאוחרים לאחר האימון, איך שאומרים, במחקר שהוא אמיתי ושהוא בדוק ומנוסה ולא סתם מבוסס על ניסיון אישי וסיפורים של אנשים. אז אם בא לכם להתאמן ולחוות פחות כאבי שרירים מאוחרים, אין לי בעיה שתעשו את המתיחות לפני האימון, אחרי האימון, אני דווקא בעד שיעשו את זה קצת אחרי האימון, כי השריר יותר חם ואפשר להגמיש אותו ולמתוח אותו קצת יותר, זה הסיבה שאני נותן לחלק מהמתאמנים שלי מתיחות לאחר האימון, אבל אם אתם חושבים שזה הולך להוריד לכם עכשיו את הכאבי שרירים מאוחרים, כנראה שזה לא יקרה. אז מה כן המלצה שאני כן חושב? סיימתם ריצה, תעשו סוג של הליכת שחרור, למשל, הרבה פעמים אנשים רצים 10 קילומטר וישר מסיימים ליד הבית ועולים ישר לבית, מתקלחים, הולכים לישון, למחרת הם קמים, דפוסים רצח. המלצה שלי, תסיימו קילומטר או 2 קילומטר לפני הבית, ואת המרחק בין הסיום של הריצה שלכם עד הבית, תעשו בהליכה קצת מהירה, הליכה איטית, ואז ככה תרוויחו את המנוחה האקטיבית, כמו שאמרנו, של תזוזה של הכלי דם ושל השרירים בצורה קצת פחות קשה, עד שאתם מגיעים לבית, וזה יכול אולי להפחית לכם את הכאבי שרירים מאוחרים. אז עד לפה דיברנו על מה זה בכלל הכאבים האלו, ולמה הם קורים ואיך אפשר להימנע מהם. יש הרבה הרבה מיתוסים על הדבר הזה. תיקחו קורקום, תעשו מקלחות חמות, תעשו מקלחות קרות, תיקחו מגנזיום, אם מתכווץ לך השריר אחרי האימון, אתה צריך מגנזיום, אתה לא צריך מגנזיום, חסר לך מלחים בדם. אז תראו, בגדול, יכול להיות שחלק מהדברים האלו נכונים מה שאמרתי עכשיו. לגבי מגנזיום, אני יודע שאשד לין עשה סקירה מאוד 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 מקיפה על התכווציות שרירים, וגם קצת קשור לתפיסות שרירים עם מגנזיום. אני לא אכנס לנושא הזה, כי זה נושא מאוד מאוד ארוך, אבל בגדול זה לא ממש נבדק מחקרית, זאת אומרת, זה יותר נכון, נבדק מחקרית, אבל נמצא כלא אפקטיבי. אז אם מישהו אומר לכם שנתפס לכם השרירים, או שיש לכם התכווצויות של שרירים בלילה, אחרי אימון, בגלל שחסר לכם מגנזיום, ככל הנראה הוא לא באמת צודק, אבל יש הרבה פעמים שיש איזשהו אפקט שהוא פלצבו, זאת אומרת, בן אדם שותה גם קפה, גם עושה מקלחת רמה, גם עשה מקלחת קרה, גם עשה עיסויים גליל, גם עשה ריצה, גם שתה קורקום, כל הדברים האלו, מתי שהוא, איכשהו עבד. בגדול יכול להיות שכל הדברים האלו לא עבדו, ופשוט מה שקרה היה לו נסיגה אל הממוצע, כמו שאנחנו קוראים לזה. למשל, סתם לדוגמה, רוב האנשים נתפסים, יש כזאת סקאלה של, בוא נעשה ככה דוגמה קצרה, מה זה נסיגה אל הממוצע. נגיד יש אנשים בקצה הסקאלה שלא נתפסים בכלל, ויש אנשים שנתפסים חמש ימים אחרי האימון. ויש ממוצע של אנשים ש... תוך 3 ימים עובר להם התפיסות. מה קורה להרבה אנשים? הם נתפסים, יום הראשון אחרי אימון הם נבלים, הם ישר מפציצים את כל הגוף שלהם בכל מיני שטויות ועיסויים וכל הדברים האלו, ואז המעשה אומר להם, תקשיב, יום יומיים זה עובר. עכשיו זה היה עובר לו בממוצע אחרי 3 ימים, גם אם הוא לא היה עושה את העיסוי, גם אם הוא לא היה שותה את כדור הקורקום, וגם אם הוא לא היה עושה את ההליכה הזאת על ההליכון. אז למה זה קרה? כי זה פשוט עובר, כי ככה הגוף משקם את עצמו והוא מתאושש. אז הרבה פעמים אנשים חושבים שמה שהם עשו זה עובד, וזה לא עובד, כי תכלס זה פשוט תוך יום יומיים היה קורה גם בלעדי זה, אבל אם זה נותן לכם הרגשה טובה, ובא לכם להוציא כסף על קורקום ומגנזיום, אז יאללה, תעופו על זה. אז בגדול, אם אני אסכם את הפרק הזה, כאבי שרירים מאוחרים זה דבר שקורה לכל מתאמן, בכל ענף ספורט. למה זה קורה? אנחנו לא ממש יודעים למה לפעמים זה גבוה מדי ולמה לפעמים זה נמוך מדי, אבל חשוב להבין שזה לא חריג וזה לא משהו שהוא גורם, איך שאומרים, לאיזה נזק בתוך השרירים, כל עוד זה לא נמשך יותר מ3-4 ימים, כמו שאמרתי. יש איזה מקרה רפואי שחשוב לדעת שאם למשל יש לכם איזשהו שתן שהוא, איך קוראים לזה, שהוא כאה או שתן אדום, נפיחות, חולשה כללית אחרי האימון, יכול להיות שזה יכול להעיד על תם שריר, קוראים לזה רבדומיוליזיס. עכשיו, אני לא רופא ואני לא פיזיותרפיסט וזה לא התחום שלי, לכן אמרתי, אם אתם מרגישים חולשה גדולה מדי וכאבים גדולים מדי, לכו לרופא, תבדקו, יכול להיות שיש פה איזה משהו שעלינו על זה, ויכול להיות שזה צריך לטפל בזה בצורה מסוימת. עכשיו, כמו שאמרתי, בסוף, האם זה שאני תפוס שווה אימון טוב יותר? אז תראו, בגדול, זה לא נכון, זה שאתם תפוסים זה לא אומר שהיה אימון יותר טוב, או שהשריר גדל יותר. יש לנו שתי סיבות למה. דבר ראשון, כשאנחנו רצים ואנחנו מסיימים ריצה, אנחנו מרגישים שרירים תפוסים, ואנחנו יודעים במחקרים שבריצה השריר לא ממש גודל. אז למה אנחנו תפוסים? כי זה אומר שלא בהכרח תפיסות של השריר אומר גדילה של השריר. דבר שני, סיבה שנייה, מי הכי הרבה תפוס? לרוב זה מתאמנים חדשים שמתחילים עכשיו להתאמן. ואנחנו יודעים במחקרים שמתאמנים חדשים, במיוחד באימונים הראשונים שלהם, לא עולים כל כך במסת שריר. אז איך יכול להיות שהוא לא עולה כל כך במסת שריר, אבל הוא הכי תפוס? אז מה זה אומר? שככל הנראה אין קשר בין תפיסות לאימון טוב. אבל אם יש מתאמן שאומר לי, תקשיב, אני חודשים אף פעם לא נתפסתי, אני לא מרגיש שאני עושה את האימון, אני לא מרגיש את השרירים שפועלים באימון לאחריו, לאחר האימון, או אפילו במהלך האימון, יש לי פה איזושהי בעיה. יכול להיות שהבן אדם לא מתאמן מספיק טוב, התוכנית שלו לא מסודרת, הוא לא מתאמן מספיק חזק, הנפח לא מספיק לו, יכול להיות שהוא יכול להתאושש מיותר נפח, ואז הוא צריך לעשות גם לפעמים יותר נפח. אז אם חודש, חודשיים עשיתם עכשיו אימון, ובחיים לא נתפסתם בידיים, בחזה, ברגליים, אתם יכולים להתייעץ איתי, אני יכול לעזור לכם עם זה, אבל כנראה שמשהו צריך לשנות את זה. והשאלה הסופית שהרבה הרבה מתאמנים שואלים אותי, וקיבלתי כבר כמה שאלות באינסטגרם ובוואטסאפ, האם אפשר להתאמן כשדפוסים בשריר? אז בגדול, תלוי כמה דפוסים בשריר. אם אתם ממש ממש דפוסים עכשיו בהמסטרינג או ברגליים, ואתם מרגישים סוג של רגישות, אתם מרגישים קצת בקצוות של השריר, בגידים, סוג של מתיחה כזאת שהיא בין כואבת לרגישה, אני ממליץ לא להתאמן ולא להשקיע עכשיו עומס מכני גבוה או נזק שרירי גבוה על השרירים, כי יכול להיות שאנחנו נזיק עליהם כשהם עדיין לא התאוששו בצורה מקסימלית. תחכו יום-יומיים. זה קורה לי כמה פעמים שאני מתאמן, לפעמים ביום שישי, אימון רגליים קשוח, ואז אני רוצה להתאמן ביום שני, ואני עדיין תפוס, אז הרבה פעמים אני פשוט דוחה את האימון ליום שלישי, בשביל מרווח ביטחון. אבל אם אתם תפוסים ברמה שהיא קטנה, ולא משהו עכשיו דרמטי, שאתם ממש לא יכולים להזיז את הידיים, או שמרגישים רגישות בכתף, או בחזה, או במשהו כזה, אפשר להתאמן, הכל טוב. הרבה פעמים הרבה אנשים, מה הם עושים? הם מתאמנים ביום ראשון, הם דפוסים עד יום רביעי, ואז הם אומרים, טוב, אני אחכה עד יום ראשון הבא, ואז אני אתאמן עוד פעם, ואז מה שקורה שכל פעם יש מרווח גדול מאוד בין האימונים, וכל פעם זה נחשב כאילו כמו גירוי חדש לשריר, ואז מה שקורה שהם כל הזמן דפוסים, הם צריכים לחתוך את המעגל הזה, הם צריכים להתאמן ביום ראשון, ביום רביעי, ואז הגוף שלהם יתחיל להתרגל למאמץ הזה ולגירוי הזה. אם אני ארוץ פעם בחודש, אז כנראה כל פעם אחרי ריצה אני אתפס, ואם אני ארוץ פעמיים בשבוע באופן, איך שאומרים, אני אתחיל את זה בעומס שמתגבר לאט לאט בצורה טובה, כנראה שאני אתפס פחות באימונים, כי השריר שלי כבר יכיר את העומס, והוא ידע לדעת להתאושש מזה בצורה יותר טובה. אתם רוצים להפחית את האימונים, להפחית את הכאבים, אל תפחיתו את האימונים, תעשו את זה בצורה טובה, והכי חשוב, אם יש משהו מוזר, אתם לא יודעים משהו, אתם יכולים לשאול, אתם יכולים לשאול אותי, את המאמן שלכם, את המאמן במכון, את כל מי שבא לכם, את הרופא, את הפיזיותרפיסט, והוא יכול לענות לכם ולעזור לכם להשיג יותר תוצאות, והכי חשוב, לשמור על הבריאות שלכם. אז עד כאן היה הפרק על כאבי שרירים מאוחרים, או בלשון העם, שרירים דפוסים. אני מאוד מאוד מקווה שקיבלתם ערך, אז תזכרו, אני ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהעיר בני ברק, ואני עוזר לאנשים להשקיע יותר בבריאות שלהם ולהשיג יותר תוצאות. אז אם בא לכם ואתם רוצים לשתף את הפרק או לדבר איתי, יש לכם פה קישור פה למטה לשיתוף של הפרק בפלטפורמות השונות, לכתוב לי הודעה בוואטסאפ, אתם יכולים גם להיכנס לסטטוס שלי בוואטסאפ, כן, אפשר לראות תכנים בסטטוס בוואטסאפ, ולהגיע לעוד תוכן שאני מעלה שם, יש לי גם קבוצת וואטסאפ שקטה, אז אם בא לכם להשיג עוד תוכן, חוץ מהפודקאסט הזה, אתם מוזמנים להיכנס פה לקישורים למטה. אז תודה רבה לכם שהזנתם, אני ממש ממש מקווה שנהנתם וקיבלתם ערך, תודה רבה לכם וניפגש בפרק הבא כמדי שבוע, ביי ביי.